אנחנו לומדים ספר יהושע, פרק י' ד' ו'. התחלנו שבוע שעבר לדבר על מעשה בני יהודה וכלב עם יהושע וחברון. פרק י' פסוקים ו' עד. עד סוף הפרק, עד פסוק י"ט. ואז זה חוזר לעצמו, פרק ט"ו. ט"ו כתוב, פסוקים י"ג, י"ד, ט"ו. ויש המשך. שלום. אנחנו עודים ספר יהושע, פרק י' ד' וט' ו'. הגענו לשלב של חלוקת הארץ אחרי הכיבוש הצבאי. חלק מחלוקת הארץ, בתוך ההתחלה של זה, מסופר שבני יהודה באו ליהושע, פרק י' ד' פסוק ו', והקשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, אמר אליו כלב בן יפוני הכנזי, אתה ידעת כדבר שדיבר אדוני אל משה, איש אלוהים על אודותי ועל אודותיך. וקדש בנה מזכיר לסיפור של המרגלים. הייתי בן 40 שנה, שלח אותי משה בית השם, ואחי אשר ימסו אלוהים ימסו את לבם, ונחו מילת אחרי השם אלוקי. למה מזכיר את הסיפור הזה? ומטרת הזכרת הסיפור הזה. פסוק ט' וישבה משה ביום ההוא לאמור, הארץ שהעידה שם, רגליך רגלה בה, רגליך דרכה בה, היא תהיה שלך, עד עולם, נחלה לך עד עולם. זה הרקע ההיסטורי שלו. אחרי הפתיחה הזאת, יש לו בקשה לכלב. ואתה הנה החיה אותי, השם, 45 שנה, מאז עד היום. כעת אני די צעיר, אני מ-85, צעיר, עושה טירונות בגיל הזה, כן? יש לי כושר גופני, עדיין יום חזק. כאשר ביום שלוח אותי משה ככוחי אז ככוחי אתה, למלחה לצאת ולבוא. אז התיאור מה שהיה בעבר, התיאור של המצב עכשיו, וכעת הבקשה, ואתה נתן לי את ההר הזה, לא כותב חברון, נעלי את ההר הזה. שדיבר השם ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם, וגדולות ובצורות, אולי, 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 אומר את זה בסימן שאלה, השם אותי, ויורשתים, כאשר דיבר השם. יהושע מסכים, מברך אותו, נותן את חברון. פה לראשונה מוזכר עניין של חברון. אז זה מוזכר הר, כל ה... הכן הייתה חברון לכלב בן יפוני הכניזי לנחלה עד היום הזה. שוב, מה הסיבה שהוא קיבל את הנחלה? יאללה, כי אשר בילה אחרי השם אלוקי ישראל. כבר אני יודע שהוא שמע בכל הקדוש ברוך הוא. אשר חברון לפנים קריית ארבע, אדם הגדול בענקים הוא, והארץ שקטה ממלחמה. הפרק הפרק ט"ו חוזר קצת על הסיפור הזה. בפרק ט"ו פסוק י"ג. הפרק עצמו עוסק בגבולות של שבט יהודה. ותוך כדי הגבולות שבט יהודה, חלק בחלוקת הארץ, יש את חוזרתי פה על הסיפור. ולכלב יפוני נתן חלק בתוך בני יהודה. אל פי אדוני ליהושע, כי יקיעת הרבה אבי ענק, היא חברון. למה? כתוב פה כבר, פרק הזה כבר ראינו את זה. ארבע, אבי הענק. יש פה ביטויים שחוזרים על עצמם. לא, זה, כן, בפרק יהודה פסוק תדבב כתוב כבר, בסוף הפסוק האחרון של הפרק הקודם, שם חברון לפנים קריית ארבע, האדם הגדול בענקים. קריית ארבע כתוב כאן וכאן, הענקים כתוב כאן וכאן, וחברון כתוב כאן וכאן. למה זה חוזר? אם כן, תתבב י' כתוב ויורש משם כלב את שלושה בני הענק, שישה חימן ותלמי, ילדי הענק. משם הוא עולה לשווה דביר ושם דביר לפנים קריית ספר. ואומר כלב השרקה את קריית ספר ולחדה ודעתי לא תחסה ביתי לאישה. ואלקדה עותניה בכנז אחי כלב, כנז היה אח של כלב, אחיין שלו עותניאל, לא תחסה ביתו לאישה. ובבואה ותסיתו לשאול מה את אבי השדה. היא רוצה נחלה לפרנסה. ותצנח מעל החמור. מה זה הסיפור שיצנח מעל החמור? אומר לה כלב מלאך, את רוצה משהו, אם נפלת מעל החמור, סימה שיש לך בקשות. ואתה אומרת, נה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני. רגע, לא כתבי אותה שום דבר. מה זה ארץ הנגב נתת לי? לא כתוב שהוא נתן לה שום כלום. כנראה שהוא נתן לה. נה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים, ויתן לה את גולות עיליות וגולות תחתיות. זה סיפור שיש עליו הרבה שאלות. מה זה הגולות? מה זה לרעת מעל החמור? מה זה ותסיתהו לשאול מה את אביה? מי הסית את מי? יש הרבה שאלות על הפסוקים הללו. שבוע שעבר עסקנו בפרשייה הזאת, ואנחנו לא עסוקים ברמה של הפשט, כי ברמה של המשמעות יותר מה שברמה של הפשט. אפשר להגיד כמה דברים. אפשר לומר, א', הרצון לכבוש את ארץ ישראל. לא רק כי השם ציווה, אלא כי אני רוצה גם כן. יש התאמה בין הרצון האנושי לרצון האלוקי. ספר כוזרי מסתיים, שהחבר עולה לארץ ישראל, אומר החבר למלך כוזר, נצלות לארץ ישראל. למלך כוזר, מה אתה מחפש שם? אין שם שום דבר, כל הרוס, חרב, שמם. אז אומר לו החבר, שישראל ירושלים תבנה כשיכספו אליה, תכלית הכוסף. הרצון לכבוש את ארץ ישראל, הרצון לרוש את ארץ ישראל הוא חשוב מאוד. לא רק המעשה של הכיבוש, לא רק המעשה של היישוב, אלא הרצון, שירצה אותה מאוד מאוד, אז יזכה לרשות אותה. זה הסיפור שכלב יחיוש ויהודה רוצים את המקום הזה. אפשר כמנהיר אותו דבר גם ביחס לבני יוסף בפרק הבא. הם גם רוצים את ארץ ישראל, לכיוון אחר. גם בני גד, רובן חצי, וכי גם רוצים את ארץ ישראל המזרחית. בפרק בסוף חומש במדבר. אם כן, א' הרצון. כי הרצון אומר דבר כזה. הכיבוש הארץ זה לא רק עניין טכני של אדמה, לא רק עניין טכני שיהיה לנו לאופן לשב שלא ירגו אותנו, יש פה משהו הרבה יותר גדול. הגדול הזה, זה הרצון האלוקי, לעשות עולם יותר טוב. העולם כמו שהוא היה, גם היום לצערנו, אבל גם אז שישוע כבש את הארץ, עולם של רשע, עולם של רוע, עולם של עבודה זרה, של רשעות אנושית, לאישה, לילדים, למשפחה, לאויבים, לחברים, לא היה אווירה טובה. ועם ישראל צריך לבנות עולם אחר, תקוע עם חוץ שדי, משפט שאומר אותו יהושע כשהוא כובש את חברון. כי מטרה כיבוש הארץ, הצד הרוחני, שמופיע גם בצד הגשמי. אז אם כן, הרצון הוא מאוד חשוב כדי להבין שאנחנו עובדים על המידות שלנו, התכונות שלנו, כדי לירש את ארץ ישראל. כבר אמרנו פה שיעור שלפני זה, שכל השמות שפה הולכים לכוון אותנו לתכונות. בעבודה זרה ש... כבשנו אותה, המידות שדרושות כדי לכבוש את הארץ, הזכרנו את הדברים האלה בעבר. אני מקווה להלך יותר בכיוון ערבי נחל. ערבי נחל היה יהודי גדול מאוד, שהוא קבור בתעלמין בצפת, יש לו קבר שם. רבי דוד שלמה אבישיץ, שכתב גם פירוש שולחן ערוך בשם לבוש שרד, יש על השולחן ערוך מופיע הפירוש שלו, יורה דעה ואורח חיים, אני מקריא מהקדמה, מהשער, היה עבד, היה, גם בניגלה היה מאוד מאוד גדול, הפור כותב ספר בחסידות ובפרשת שבוע. ויש לו דרשות, חלקם ארוכות, חלקם קצרות, זו דרשה מאוד ארוכה, לא יודעת כל הדרשה, כי דרשה רק לקרוא אותה צריך איזה שעה. אבל נביא כמה נקודות ששמעתי מהדבר הזה. פרשת שלח פרשת המרגלים. מסביר הר ונחל, אני אגיד זה בלשוני יותר, למרגלים היצרה מאוד מאוד חזק. יצרה מאוד לא רצה את הביאה של עם ישראל לארץ. היא אמרנו שהביאה לארץ היא לעשות רצון השם, שהעולם יהיה קדוש, טוב וטוב, יצרה לא רוצה את זה. יש בעולם כוחות רוחניים, גם אנושיים, שלא רוצים את הטוב בעולם. נוח להם ברוע, נוח להם ברשע, כמו שאותו האיש מנהיג הנאצים בזמן השואה כתב בספר שלו שישראל במוסריות שלהם, בהתנהגות הטובה שלהם, הם סותרים את כל התפיסת עולמו על הטבעיות ועל שהחזק הוא צריך לשלוט. יש אנשים, יש עמים בעולם משתרב שאנחנו סותרים את הווייתם. מה איראן רוצה מאיתנו היום? לא שכנים שלה בכלל. יש להם כנראה שנאה לתרבות שלנו, מה שאנחנו מבטאים בעולם. יש, היו כמה סיבים, היו כמה בעם ישראל, בעולם היו כמה עמי שהתנגדו לעם ישראל. והצרה גם בתוך עם ישראל. כשהמרגלים יצאו לארץ, עם ישראל רצה שהמרגלים יצאו לארץ ישראל. יש הצרה של פרט, יש הצרה של כלל. אומר הר ונחל בדרוש א' בפרשת שלח, במדורה יש מדורה ישנה, מדורה חדשה, שזה בהוצאת, לא כתוב בהוצאות, מכון גבעות עולם. הצרה חדשה, עמוד תפשין י"ב. היצר המתלבש בין יחיד בין ורבים, שלא עשו את דבר השם. ברבים יש חיסרון, זה מאוד קשה להכשיל רבים. יצר הרע מסית את הרבים, מאוד עובד בכל כוחו, כי טוב מאוד בעיניו להכשיל רבים מלהכשיל יחיד. וזהו מנחה גדולה שמצליח להכשיל את הרבים, זה הצלחה מאוד גדולה. לכן, בכל עשיית רבים נשאר שם, אם יצר הרע רוצה להכשיל את הרבים, כשהציבור רוצה לעשות משהו טוב, צריך להגיד לכם נגד היצר הרע, צריך מלחמה גדולה עם יצר הרע. ולכן בין הרבה אנשים, הרבה אנשים צועקים על חבריהם, יש מריבות, ויכוחים, כי זה בעד, זה נגד, כי יצר הופיע דרך האנשים. אבל יצר הרע נלחם מאוד מאוד. הוא מביא דוגמה נוספת ביציאת מצרים, בישראל עובדי כוכבים, גוי מקרב גוי, כולנו כמו גוי אחד, כולנו עבדנו עבודה זרה, יצאנו מצרים, כמעט כולנו. וטען שר המצרים, הללו עובדי עבודה זרה, לא עובדי עבודה זרה, מה ההבדל ביניהם? ויש כמה הסברים נוספים, לא נכנס לכל הדיון שהוא דן בדבר הזה. וגם פה, כאשר עם ישראל רוצה להיכנס לארץ, רוצה לבדוק את זה, רוצה לבדוק מה זו את הארץ הזאת. והוא שולח את המרגלים, היצר הרע מרגיש שעם ישראל רוצה לכבוש את הארץ, אז הוא רוצה להתעורר, אז הוא רוצה להכשיל את האנשים. משה רבנו ידע את זה. בברכת יהושע, הוסיף לו את היהוד הושע, הפך אותו ליהושע, היה יהושע מצאת המרגלים, כדי שהוא לא ייקשל. למה הוא ברכת יהושע ולא ברכת האחרים? למה לא ברכת כלב? זה עם ישראל. בסופו של דבר, אנחנו גם מוצאים, אומר הקדוש, ועבדי כלב הייתה רוח אחרת עמו בפרשה, למה לא כתוב יהושע? אז אומר הר ונחל, יש שלוש חלוקות, יש שלושה סוגי, יש שלושה סוגי מרגלים. חלוקה אחת, יהושע בינו. הוא קורא לזה בחינת בן. לא היה לו שום רצון רע כלל, כמו שהתפלל עליו. יצרה בכלל הוא התחיל אותו, חסין יצרה, חסין אש, חסין יצרה. חסין יצרה. חלוקה השנייה, הוא מסביר את זה קצת קודם, אני קצת בילה על הנושא שלנו יותר בספר יהושע. חלוקה השנייה, כלב, בחינת עבד, כי היה לו יצר או לא, היה קשור הכל בכל בצורה ישירה, כמו בן שאוהב את אבא שלו, אלא היה לו יצר הרע. יצר הרע נתפס אליו, רצה להכשיל אותו. הוא מחשבה רע, והוא התגבר עליו בשכלו. שזכיר להבין שיש לו ניסיון, הלך לחברון, חברון, שאתה רוצה אותה עכשיו, כן, חברון כדי להתגבר נגד היצר הרע שרצה להכשיל אותו, והיה לו התלבטות, ובסוף הכריע הצד החיובי. חינק, שלש לקבוצה השלישית, המרגלים שהיצר התגבר עליהם, והם היו, נפלו בסופו של דבר. עכשיו, כל המרגלים היו צדיקים. כל המעגלים היו טובים בהתחלה, אנשים אומרים שיש שם חשיבות, כולם היו טובים. ולכן בסופו של דבר שהצלחנו לייצח את המרגלים, כתוב שיהושע וכלב חיו מן האנשים האלה, מסביר הרבה נחל, גם החיים הקדוש מסביר את זה שם, החיות שהייתה באותה מרגלים עברה ליהושע בן נון ולכלב בן יפונה. כלומר, הם לקחו את הוציאו את הניצוצות שלהם, הוציאו את הצד החיובי, שהיה באותם אנשים, וכתוב שהם מתו בצורה נוראה, כי לא הייתה להם חיות, לא היה להם חיוניות של קדושה, הכל עבר ליהושע וכלב. אז יהושע היה בלי התמודדות, כלב היה עם התמודדות, עם היצר הרע, ואחרים היו בצורה אחת. מה היצר הרע אמר אז? היצר הרע אמר, תראה כמה אנשים יש בארץ ישראל כאלה ענקים, איך אפשר לכבוש כל כך הרבה אנשים? אנחנו קצת אנשים. 60 ריבו זה הרבה, אבל לעומת כל העמים שהיו בארץ, זה בלתי אפשרי לכבוש את הארץ. לא נצליח לכבוש את הארץ. אז כדאי להישאר במדבר. זה יסוד הטענה שלהם הייתה. אז יהושע, מכתחילה לא הייתה לוויכוח, כלב היה לוויכוח בתוכו, בסוף הכריע לפי התגובה של העם, הייתה לו תחושה פנימית כזאת גם כן, והמרגלים נפלו. כעת הוא מזכיר את הפסוקים אצלנו, בפרק י' הוא מזכיר את זה, מה שהיה. תדע לך, אתה היית יהושע צדיק קדוש, אני התמודדתי מול יצר הרע, וחברון עזרו לי במלחמה נגד יצר הרע, שלא הולכת לארץ ישראל, וניצחתי אותה. אז לפני כל מלחמה, מה עשית? יש מלחמה רוחנית. אמרנו, הרצון צריך להופיע, כמו בספר הכוזרי, לפני הביאה לארץ. אז אני קשור לחברון, אני קשור למקום הזה. שבוע שגם אמרנו שכלב היה כמו לב של יהודה, כמו שכלב עשה, הוא בעצם בקשם כל בני יהודה רוצים את החלקה של חברון. אומר מכלב, שמשה אמר, קיבלת אחרי השם אלוקיי. מה שמשה אמר אני עשיתי. האמנתי לדבר משה, לא היה פשוט לי, היה לי קשה, התפללתי לחברון, לכן חברון קשורה אליי, אני קשור לחברון, בקורות חיוניתי, החיוניות שלי, בקורות החיים שלי זה בחברון. ממילא, אני צריך לרבוש את המקום, כי מבחינה רוחנית, המקום הזה מדבר אליי. מבחינה רוחנית זה המקום שבו אני שואב את החיים, ואני יכול לכבוש את המקומות הללו. יש לי תורות פנימית לדבר הזה. תנה לי את ההר הזה, הוא גם לא קורא חברון, ההר הזה זה משהו, גם ההר כפשוטה, אבל גם ההר במובן הזה של אתגר, יש ההר הזה הוא גבוה, הוא מחיה אותי, ההר הזה נותן לי פרספקטיבה על כל מה שקורה לנו היום. אז כן, גם היום, אבל גם אז. כובשים את הארץ, למה כובשים את הארץ? בזכות האבות אנחנו כובשים את הארץ. בזכות האברהם יצחק אנחנו כובשים את הארץ. אז ההר הזה, לא אומר חברון בהתחלה, תנה לי את ההר הזה, פסוק י' ב' בספר פרק י' ד' ביהושע. ואתה תנה לי את ההר הזה, אשר השם דיבר ביום ההוא, כי אתה שמעת גם כן. כי ענקים שם, הרי גדולות בצורות. אז כיוון שהם מתוך האתגר רוחני, באתגר המעשי, אולי השם אותי, אולי שם הוויה איתי, אולי הקדוש הוא יעזור לי, יופיע בחיים ובגבורה שלי, ונוכל להוריש אותם כאשר דיבר השם. כי זה מקור חיי. עכשיו, מה שאני עושה, אני לא עושה בשביל הפרט שלי. אני חלק מעם ישראל, שאני כובש את המקום הזה, כובשם כל ישראל, אני כובש את המקום הזה. מילא המאבק, היצרה שלי, זה לא רק היצרה פרטי שלי, אלא היצרה בכל ישראל. כשניצחנו את המרגלים לפני 45 שנה, גם ניצחנו את היצר הרע שלהם, לא רק את הגוף שלהם, את המחשבה, ביחס לארץ, ניצחנו את היצר הרע, את הרוח התבוסתלות שהייתה להם. יהושע מבין, מברך אותו, הבן מברך את העבד, כמו שראינו קודם, בן מברך את העבד, נותן את חברון, פה מופיע השם חברון, כבר משהו יותר ספציפי. אמרנו פעם שבא חברון שון חיבור כל העולמות, אבות והבנים, תת חברון לקלב ונפולן לנחלה, כי אתה כל כך רוצה את זה, אתה כל כך שואף לזה, בכל החיות שלך זה שם, על כן הייתה חברון לקלב ונפולן הכניזי, נחלה עד היום הזה. זה מסביר גם את רשי, רשי בסוק תדוו, כתוב שם, שם חברון לפנים, קריית ארבע, אדם הגדול בענקים הוא, הארץ שקטה מלחמה. מי זה הענקים? אז רק בכלל מסביר שארבע זה שם של בן אדם, אגב, פירוש שני מסבירה שהיא על הפסוק הזה. היו לו שלושה בנים, כמו שרואים אחימה שווה תלמי בפרק הבא. ואז רשי מביא דרש. הדרש שרשי מביא, אברהם אבין, אדם הגדול בענקים. הגדול בענקים זה אברהם אבין. למה זה רלוונטי? כי בכוח חיות שכלב שואב את הפרספקטיבה מחברון, חברון זה לא רק סתם הר, זה לא סתם שם של מקום, היא מחברת את האבות, את הארבע זוגות של אדם הראשון וחווה. אברהם ושרה, יצחק, רבקה, יעקב ולאה, מחבר אליה עכשיו. כשכלב כובש את המקום, מתחבר לתוכן הרוחני. ואז הוא נהיה ענק בעצמו, במובן הזה שהוא שואב עוצמות נפלאות מהעולם הזה, של, של, של הענקים האלה. מה זה ביטוי לפנים? אז הרבה נחל, אז בואי המשך, נראה את הרבה נחל עוד מעט, אבל הכוונה היא הפנימיות של חברון. אתה רואה עיר בנויה, אתה רואה, קוראים לה חברון מחברת, אבל מה הפנימיות של זה? קריאת ארבע. הפנימיות של חברון לפנים, הכוונה היא, השם מבטא מהות. חברון, יש משמעות לשם הזה. קריאת ארבע זה הפנימיות של חברון, מחברת כל התוכן של עכשיו עם אותם ענקים שהיו בעבר, שרוחם נמצאת בתוך כלב. מה קרה כאן בתוך כלב? כלב אמרנו, לקחת וביושע קחו את המרגלים, אבל גם מה שמקשקש בתוכו זה רוחו של אברהם, שהיה גר בחברון הרבה שנים. מי שקשור לחברון, קשור בעצם לאברהם אבינו, קשור גם ליצחק, ושהוא רוצה משהו מאוד, בתשוקה חזקה מאוד, סימן שמה שמתרבות את הכוח של אברהם אבינו, לפני 400 שנה בתקופה היא, בערך 400 שנה, אברהם מקשקש בתוך, אברהם דוחף אותו לעשות את הדברים הללו. הרוח של אברהם נמצא בתוך כלב כדי להוציא לפועל את הדברים הללו. באמת המקום הזה, אחרי כמה דורות, אחרי עוד איזה 400 שנה, אחרי הסיפור שלנו, דוד נמצא בחברון. את מלכותו מתחיל בחברון. 7 שנים בחברון מלך, אחרי זה הוא על כל ישראל. הכל מתחיל מהאבות. הכוח החיים לכבוש את הארץ, לאשר את הארץ, ולהקים מלכות זה בזכות חברון. בפרק תתוו, זה כבר חלוקת הארץ. אגב, מתי כלב כבש את חברון, אז אומר רשי, אני חושב, אחרי שישוע נפטר. זה מעניין למה הוא הגיע למסקנה הזאת, אבל גם בספר שופטים כתוב הדבר הזה. אפשר להסתכל גם בספר שופטים, בפרק א'. מה שיש בפרק י' בפרק ט"ו מופיע גם שם. שופטים פרק א', כובשים את ירושלים, בני יהודה, פסוק ח', פסוק י'. וילך יהודה לכנעני יושב בחברון. חברון לפנים, קריית ארבע. כבר פעמיים אמרת לי את יהושע, גם ביהודה, גם ט"ו, ואתה חוזר על זה. לקוט ששייך ימן ותלמי. עכשיו הלך לדביר, שדביר לפנים קריאת ספר, זה גם, את המידע אני כבר יודע מפי ספר יהושע. אומר כלב השקט, קריאת ספר, וחדת, חסר ביתי לאישה, שוב, כתוב שם. כי אתה תהיה בכנז, אחי כלב הקטון ממנו, ותתן אותה חסר ביתו לאישה, ובא לסיתו לי, שבאת לבאביה, ושדה, ותסלח מהלך המור, שוב הצניחה מהצנחנית הייתה צריכה מעל החמור, ולכלב מהלך, אבל היא ברכה אמרת לו, תגן נתתי, נתת אני. נתתי לגולות מים, נותן לה כלב את גולות גולות תחתית. למה זה חוזר גם שם? אז היא פה ראה שכנראה מבין שהכיבוש היה אחרי שהיא נפטר יהושע. מהסיפור ההוא. אבל זה מה שמופיע שם, זה כמעט, כמעט העתקה מפרק תטבע אצלנו. למה זה מופיע פעמיים? אז לא המידע זה מה שחשוב. חשוב, את המידע אני כבר יודע. זה מאיר לי את הפרשה מזווית אחרת לגמרי. אני אקריא בספר מערבי נחל, איך הוא מסביר את הפרשה של דביר, וזה יאיר את עינינו להבין אולי גם את השאלות ששאלנו. באותה דרשה דרוש ב', דרשה אחרת, דרוש א', פה זה דרוש ב', עמוד תשלד, תשל"ג, אומר ערבי נחל, שמעתי מחכם אחד. בהערות למטה כתוב מזה החכם הזה, שבשם המגיד ממזריץ', תמיד הבעל שם טוב. שמעתי מחכם אחד, לבר פסוקי יהושע על כלב והדביר, והוא שואל כמה שאלות. למה היה קשה כמו שדביר יותר בשאר הדברים? שאלה שנייה, לפעמים קירת ספר, שם דביר לפעמים קירת ספר, מה זה משנה איך קרוש מה? אם אתה בא לתאר מידע, הוא קבע שדביר, מה אכפת לך השם הקודם שלה? סוגריים, שיעקב מגיע לבית אל פרשת ויצא, שם בית אל לפנים, לוז. מה זה חשוב? זה גם, זה לא נכנס לזה עכשיו, זה מופיע גם פה, גם בפרשת ויצא, בישלח שהוא מגיע חזרה לבית אל, מופיע גם פרשת ויחי, מופיע כמה פעמים הסיפור שבית אל לפעמים לוז, גם כן אותו רעיון. רק הערה, סגור סוגריים. גם פה הוא מביא מה זה לפנים, דביר שם לפנים, קריאת ספר, מה נפקא מינה. כתוב אשר קהת קריאת ספר, כתוב אומר כלב. מי שקהת קריאת ספר, קבל את הבת שלי. למה לא אמרת דביר? למה אמרת קריאת ספר? את השם הלפנים, השם הקודם. זה מה זה משמעותי מאוד עשה מושא השם קריאת ספר. בסבר דרך הפשט, זה לא ניכנס. אומר הדרשת ידרה. אנחנו חסקים בדרשנות יותר, בצד הרוחני של הדברים. מביא חלק מהתשובה נמצאת מסכת תמורה דף ט"ז עמוד א'. חז"ל אמרו שם, קריאת ספר אלו 300 הלכות השתקעו במבלו של משה והחזן אל תיאל בפלפולו. זה כבר אור אחר על כל הסוגיה. לא רק הכיבוש, אלא אלימות תורה. מקשר ונחל, וזה תמוה ביותר, למה חז"ל הוציאו אותה פשוט לגמרי מפשוטו? הפשוט דבר על כיבוש גיאוגרפי, כיבוש גשמי, תרס לעסוק בדברי תורה. זה השאלות שיש, יש כמה שאלות, לא ניכנס אליהן. ואמר כך, כי עניין כך. מה שכבשו ישראל את הארץ, אומר ערבי נחל, שלא כדרך הטבע. לפי שהתורה היא דפוס העולם, ובתורה נברא העולם. מרעל בנתיב אותו מגדיר שהתורה היא סדר העולם, כוונה היא מבנה של העולם. התורה היא דפוס העולם, מבנה של העולם. בעולם נברא התורה. ארץ ישראל, אומר ערבי נחל, הוא הדוג בתורה. התורה וארץ ישראל דברים, מה שתורה ברוחניות, ארץ ישראל יותר בגשמיות. הגוף של התורה אפשר לומר, שזה ארץ ישראל. כל חלק בארץ ישראל, החיות של אותו חלק, היא מחלקי התורה, מתייחס אליה. יש סוגיה של יישוב מעון, יש סוגיה של צפת, סוגיה של סנסנה, סוגיה של שכם. זה לא אותם סוגיות, יש סוגיות משותפות, סוגיות נפרדות. וכאשר קיבלו ישראל את התורה, וקיימוה בממד הר סיני, נמצא כל חיות ארץ ישראל בידם. לכן כבשו אותה בקלות יחסית, בלי הגיעה ועמל. זה הקדמה שמתחיל להסביר את העניין. והנה הנודע. כי שם כל דבר הוא החיות והפנימיות של אותו דבר. השם של דבר אומר מה הדבר, מה התוכן הרוחני של הדבר. שין, למד, חית, נון, שולחן, זה המהות של השולחן. לכן, שאמר הכתוב, הגיעו לשווה דביר, שדביר לפנים, מה זה לפנים? כבר אמרנו את זה קודם, לפי הכוונה היא, החיות הפנימיות שלו, זה לא בא לספר היסטוריה מה השם הקודם. השם של דביר, החיות הפנימית של דביר היא קריית ספר. מה זה החיות הפנימית? הוא מחזל, זה התורה. כל מקום בארץ לסוגיה אחרת. מה הסוגיה של המקום שנקרא דביר, קריית ספר? חזל צמצמו את זה לסוגיה בספר. 300 הלכות השתקחו בבלו של משה. אולי לכן המקלב מזכיר את משה. בפרק י' ד' אומר, כלב מזכיר משה כמה פעמים. אתה אומר, אומר כלב ליהושע, ידעת דבר שברא השם אל משה. שלוח משה עובד השם אותי. וישבע משה. הדבר הזה אל משה. משה מופיע המון פעמים בסיפור שכל. כי כלב מבין שהחיסרון פה משהו קשור למשה רבנו. משה קיבל תורה מסיני. ומה שחסור פה חלק מהדברים שהשתקחו בזמן אלו של משה. ההלכות קשורות למשה. מה עם ההלכות? אנחנו לא יודעים את ההלכות. שלושת ההלכות לא ידעו לסוגיה זה היה. והקשורות כנראה למה, אם משה נפטר, שכך שלושת ההלכות, כנראה שההלכות קשורות משהו מיוחד למשה רבנו. אולי זה סיבה שכלב מזכיר את משה כל כך הרבה. שזהו השלושת ההלכות, החיות של אותו מחוז. ממילא שהגיעו להם שם, כבשו את ארבעת המלאכים, כבשו את כל המלאכים. אבל מה חסר? שם מקומות, התורה הייתה בסדר. באנו לכבוש את דביר, מה חסר? הפנימיות של דביר, השלושת ההלכות. תשש כוחה ולא יכלו לכבוש. כי אולי אתם את החיות של אותו מחוז. אמר כלב, שמי שיקט קריית ספר, היינו, נחזיר את ההלכות בפלפולו, ממילא נלכדה, לכן יקה וילכדה, אחד השני ביטויים כאלה, נתתי לו את ביתי. ומה עתניאל עשה? עתניאל לא... טוב, היקדה עתניאל, סליחה. אומרים חז"ל, שחזרו בפלפולו, ואז לחד את המחוז. כשאומרת הסוגיה של המקום, פתר שלושת הלכות בפלפולו, השכל האנושי, צריך להיות השכל האנושי שלו, למה שמשה אמר בכוח הנבואה, נבואה זה מלמעלה למטה, כוח האנושי מלמטה למעלה בפלפול שלו, בסוגיה, במעל האנושי, הצליח להבין את הדברים, יכול ללחוש את המקום הזה ולנצח אותו. שפתיים מישה כותב הרבה נחל, אז גם שפתיים מישה, מתוק הדבר מדבש. ועניין לא יודע מה נמשיך הרבה נחל, שאורייתא וישראל כולה חדו. יש 60 ריבו אותיות לתורה, יש 60 ריבו נשמות בעם ישראל, וכל נשמה יש לה אחיזה בחלק התורה מתייחס אליה. יש אדם שסוגייתו היא, אתה יודע, איבום, אדם סוגייתו היא כיבוש הארץ, דקה, תפילה, כל אחד עם הסוגיה שלו. לכן הוא מסביר שהיה נחקה ברוח הקודש. כי צריך להתאים כל אחד מישראל לפי חלק חיותו בתורה, בארץ המקבל, אמרנו שיש תורה כנגד סוגיות בתורה כנגד ישראל, סוגיות בתורה כנגד הנשמות. להתאים את הנשמות של האנשים למקומות צריך הקודש. אדם לא יכול להבין את הקשר הרוחני בין נשמת האדם, נשמת התורה לחלק בארץ. וכל אחד מישראל, לפי חלק חיות התורה שיש בו, לקח חלק הארץ המתייחס לאותו חלק בתורה. לכן דווקא ברוך הקודש, צריך לתת את העבודה הזאת. עכשיו הוא מסביר עוד סוגיה. למה לבאי הארץ התחלקה ולא יוצא מצרים? מה זה באי הארץ? שהגיע אדם בחיותו ונשמתו לארץ ישראל, זכה תכף בחלקו בארץ ישראל. כלומר, עברנו את הירדן, נכנסו לארץ 600 אלף בני ישראל. ברגע שהם עברו כל אחד, זכה בחלק שלו בארץ ישראל. אני לא יודע מה החלקים. רוח הקודש בא לברר, זה שבט יהודה, זבולון, נפתלי. אחר כך בתוך השבטים, כל המשפחות. ככה מוסבר גם כתוב בפרק ט"ו, פסוק א', והגורל למטה הודעה למשפחותם. כל משפחה קיבלה את החלק שלה. בתוך המשפחה חלקו לכל הפרטים. אבל ברגע שעברו לארץ, כבר קיבל מעט, זה היה כבר ברור מה שזכו כשבאנו לארץ ישראל. אומר חסד לאברהם, הרב צודה מביא את החסד לאברהם הזה, אדם שמגיע לארץ ישראל, בלילה הוא יושן, נכון שאדם ישון בלילה. מה קורה שישנים בלילה? נשמה עולה למעלה. איזה נשמה עולה? של חוץ לארץ, הוא בא לארץ. מה מקבל למחרת איזה נשמה? של ארץ ישראל. כלומר, יש לו חיוניות חדשה לאותו אדם. כך גם מסבירה שהייתה מהלכים, שיעקב שבצא על הארץ, רואה מהלכים עולים ויורדים. למה עולים? כי מהלכי הארץ עולים, יורדים הלך לחוץ לארץ, הקודם עלייה לירידה. כשהוא חוזר לארץ, מחניים, לחלוק עם גנקין, חוץ לארץ עוזבים אותו, במילה במהלכים של ארץ ישראל. אז זה הכוחות החילות של ארץ ישראל, הכוונה, הפשוט של הדברים הללו. אז אם כן, רוח הקודש בעצם שייכה כל אחד למקום המיוחד של המקומות הללו. אז אם כן, הסברנו חלק מהשאלות שלנו, למה דביר, למה קריאת ספר, מה זה גולות מים, אין מים אלא תורה, גם כן, הצד הגשמי של המים שזורמים בשביל ארץ הנגב, ארץ מנוגבת, שאין בה מים, אמרת הבת של כלב לכלב, לאבא, אחסה, אמרת לו, ארץ הנגב לתת, אתה ארץ מנוגבת ממים, אין, הרוחנות לא כך ברורה שם, אתה תגולות מים, אתה גם איליות, גם, מה זה איליות? זה תחתיות, כנראה, איליות זה הדברים הקדושים, התפיסות הנשגבות, מה זה תחתיות? יכול להיות שלנו להשיג את הדברים, הרי מה בעלה עשה, בכוח התפיסה השכלית האנושית, זכה לכוון לדברים שמימיים, הגולות איליות, דברים השמימיים, גולות תחתיות, דברים ה... איך אני מגיע למקומות האלה, מלמטה למעלה, מה היא אומרת לו גם? תנה לי ברכה. מה זה ברכה? ברכה הכוונה היא מלשון מקשר, שאני מבריך את הגפן מתוך האדמה, אני לוקח את, ה, את, ה, את הענף של הגפן מתוך האדמה, כמו ברך, ואני מוציא אותה החוצה. ככה, הצי הגפן נראים ככה, זה כאילו עליות וירידות. זה קשר. תנה לי, תנה לי ברכה לרוחניות, תנה לי ברכה לקדושה. אני רוצה את, אין מים זורמים, כי אין מים ברוחניות. מבינה את החיסרון הרוחני שלה. הוא נותן לה ברכה, אבא, נותן לה ברכה את הרוחניות של הדברים הללו. זה מה שכלב נותן להחסה ביתו, וגם נותן בכנס. חוזר, הדרשה של ערבי נחל זה פרשת שלח. אז חוזר ערבי נחל מבחינתו לפרשת המרגלים, והנה מגנים שעשו את העבירה, גם יושע וכלב גם מביניהם. הם גם התקרבו לחטא. יושע בכלל הוא הגיע אליו וכלב היה צריך להתמודד עם זה. והוא שבר את התאוות, את התאווה הזאת שקשר כמו שתארת ישראל, שלא אמותו אנשים מבני ישראל. כשהם שברו את התאווה, כשכלב, יושע לא התמודד, כלב שהתמודד, אז הם בעצם... הוציאו תכף את כל החיות שלהם, של המרגלים, הרשו את נשמתם וחיותם, ונשארו הם המרגלים בלי חיות. לכן מתו תכף במגפה, בפרשת שלח, כי אלו הוציאו את כל החיות שלהם, ותו לגמרי. אמר הפסוק, יושע וכלב חיו מן האנשים מהם. רוצה לומר, מה זה חיו מן האנשים? שהיה להם את החיות מאותם האנשים. לכן אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף קוף חף חט, שיושע וכלב ירשו את, את הירושה של אותם מרגלים. כלומר, כל אחד בכל שבט היה לו חלק בארץ. כשהם בגדו בארץ ישראל, אז הם התנתקו מארץ ישראל. התנתקו מארץ ישראל, גם החלק שהצרה ראוי להם, בסוף לא קיבלו אותו. אז מי קיבל את החלק שלהם? לא יורשים, יושע וכלב. זה גם שישה וכלב, אמר מוזגר, היה להם חלקים בכל הארץ, היה להם חלקים שבית אשר, נפתלי, זבולון, טוב, אז זה נושא, צריך לחשוב עליו, מה המשמעות של הדבר שיש לשני אנשים הללו, חלקים בכל השבטים האחרים. אומר הרב נחל, ממילא, מאחר שישע וכלב ירשו החיות של המרגלים, ממילא החיות שלהם, באו עם החיות שלהם לארץ, באו לארץ ישראל, קיבלו את החלק שלהם. הרי אמרנו ששמנו את הירדן, כל אחד קיבל את החלק שלו, כבר היה לה חלק, אז כשהם קחו את החיות שלהם מחוץ לארץ, הם באו לארץ, ירשו את החלק שלהם. וזהו שכיוונו רזל, בבא בתרא, מתק דברי מרגלים, ושוב וכלב וכולדתו את חלקם. שואלת הגמרא, מאיפה אתה שמשק להפלו את חלקם של המרגלים? אומרת הפסוק, דמרקה וחיו מן האנשים שחיו בחלקם. מסביר רבי נחל, מאחר שחיו לקחו את החיות של אותם מרגלים, ממילא לקחו את החלק שלהם בארץ ישראל, שכל אחד. אז כאן אנחנו רואים שבעצם הפרשות הללו, זה לא סתם שחוזר על עצמו, כל מקום יראה את הדברים בצורה אחרת. אם בפרק י' מסופר שיהושע מבטיח לקלב את חברון, את ההר הזה, חברון מוזכר בדברים לא בהתחלה, רואים את הכיסופים שלהם, את הרצון לכבוש את ארץ ישראל, בפרק י' ט"ו מסופר שהוא כבש בקיצור, כי בפרק ברקע בספר שופטים הוא כובץ בפועל מעשי, שם זה חלק מהחלוקה של הארץ, לא חלק מהכיבוש שם, הוא חלק מהחלוקה. אחר מכן מגיע את דביר וקירת ספר, כי זה חלק מחברון. חלק מחברון זה היכולת להתאמץ בשכל שלנו, להבין את הדברי הקדושה. שאבותינו נותן לנו את העצמה הזאת, את יכולת הזאת להתאמץ, לשקוע בתורה, בתוך הסוגיות של הבטרה, במציאה, יבמות, גיטי, כל הסוגיות, להתרומם בשכל, להבין דברים אלוקים, להבין את הסברות, להבין את המעשה אשר עשה אדם וחי בהם. וזה משמעות של, לכן אמרנו, ענקים, מוזכר אברהם אבינו, לכן גולות עליות, קירת ספר, כל דברים שהסברנו בלמידה שלנו. אתם שנזכה לאכול את הדברים הללו, ולשקוע בתורה, לכבוש את הארץ בסוגיות הנכונות, ותוך כך גם את הדברים הטובים. עדיין נשארו כמה שלא, הכל פתרנו, יש כמה שאלות שלא פתרנו אותה, אבל מה שאפשר עושים, מה שאי אפשר אנחנו לא עושים. זה אם יעזרנו בעזרת השם. בשורות טובות.
שאלה.
כן.
אם חברון שייכת ליהודה מהבחינה המשמעותית שלו, אז למה הוא צריך לבקש אותנו יהושע?
נכון. נכון, גם מבחינת הירושה, כל החלק של בית לחם זה יהודה, הנגב זה יהודה. נכון. אני חושב זה אולי בצורה פשוטה, זה היה לפני החלוקה של הארץ. בהמשך הפסוקים, הרי בפסוק, הפרק כבר מתחיל, פסוק א', ויהיה הגורל למטה בני יהודה. זאת אומרת, הגורל החליט מה השטח שלהם. הוא בקד זה לפני הגורל, לפני שהוא יודע מה החלק שלו. זה בצורה של הפשט. כן, אפשר. אור החיים כותב את זה, אבל נכון. כן.
וזה לא המשיך לבנים שלהם.
של המרגלים לא, כנראה שלא.
כאילו לא, שלפה של יהושע בן נון.
אני חושב שכן, למה לא? יהושע לא היה בנים, אבל בסדר, על בנות שלו.
המשיכו גם כל החלק?
כנראה שכן, זה נקודה מאוד מעניינת. האמת שעד השיעור לא חשבתי על זה, שכל אחד היה להם חלק, לא... תוך כדי שיעור זה התעורר בי, של יהושע וקלב לילדים, היה חלקים מכל הארץ, נכון? צריך לחשוב על המשמעות של זה. כן, כן. הוא היה, יש הרי ליהודה היה פרץ וזרח, אני חושב שקלב, אם אני לא טועה, מזרח, אם אני לא טועה. אבל לא בטוח בזה. בדברי הימים,
אפשר גם לחלק כאילו
לאפריים שאולי הוא כמו צדיק ויהודה שהוא בינוני. נכון. נכון. מה שאתה פעזר מביא את הרמב"ם בהתחלה, מה זה חסיד? יש החסיד והישר. מתאחש יהושע היה כנראה ישר. וכלב, ישר הכוונה היא שהוא לא צריך להתבודד עם שום דבר, הכל לא ברור ונעיר. ויש כובש, לא צריך להתאמץ כל הזמן. כלב צריך להתאמץ, יהושע היה, כל זרם אצלו, כל הקדושה זרמה אצלו. וכלב צריך להתאמץ, הוא היה כובש את עצמו כל הזמן. שאר השבטים, איך
ש... אפשר להשבור את זה ליוסף ויהודה, כי יוסף הוא בחזקת הצדיק, למרות שגם יוסף מתעצב בניסיונות.
כן.
יהודה הוא כאילו בעל התשובה, שנופל וצדקה ממני.
נכון.
אולי זה
תכונות אופי כאלה. נכון, נכון. כי מצד שני, שנייה. סליחה, אני חושב שכן. בדברי הימים, פרק ב', כמו שאלת, כלה שבט הוא היה, כתוב שבני פרץ, דברי הימים פרק ב', פסוק, היי, בני פרץ, חצרון וחמול. פסוק ת' כתוב, בני חצרון, כלובי. כלובי כנראה כלב, כי בהמשך כתוב, בפסוק י"ח באותו פרק, כלב בן חצרון, כן, אז כלובי זה בחצרון, הוליד את עזובה, לא משנה. זה פרשה מעניינת מאוד מזאת עזובה הזאת, אז מרים, חתיכות של משה, אבל זה קטע כבר הזאת. אני אגיד לך, אתה ממש מרתק. הוא היה מתצעי, סליחה, היה מתצעי פרץ, גם כלב היה מתצעי פרץ. אני לא רוצה לבין את השאלה, כן, אני רוצה שאלה קודם. שאלת שאלה, הייתי אמור לך תשובה.
לא,
אני אמרתי,
זה
היה לפני החלוקה
שהוא
בגלל
כן.
מה המשמעות לזה? אני לא יודע, צריך לחשוב על זה, מה המשמעות לזה. אבל מי זאת עזובה? זה גמרא מאוד מעניינת. כתוב שמרים, אחות של, גמרא בסוטה, מרים, אחות של... של משה, הייתה מאוד מכוערת. אז אף אחד לא רוצה להתחתן איתה. אז כלב הסכים להתחתן איתה, הוא מסתכל, לא לחיצון, הוא מסתכל לפנימיות שלה, כלב בן יפונה, ונשא אותה. וקח לו כלב את אפרת. מי זאת אפרת? אותה עזובה, יש לה שם, בהתחלה כתוב ש... שאף אחד לא רצה אותה, והייתה מכוערת, והייתה חולנית מאוד כתוב בגמרא בסוטה. אחרי שהוא נשא אותה, הייתה יפה. הייתה, גמרא דורשת מילים, הייתה מאוד יפה, שאפילו רצו את הגברים אחרים, הייתה על הניסיונות. אחרי שהוא נשא אותה, אז היא יפתה מאוד.
מרים,
כן. הייתה מאוד מכוערת במצרים, אף אחד לא רצה להתחתן איתה. הייתה חולנית ומכוערת. הייתה עזובה, אף אחד לא... כולם עזבו אותה, אף אחד לא רצה להתחתן איתה. כן, כן, נגיע לזה, נגיע לזה. אני רוצה להגיע לזה.
מישהו היה נשוי לה לפני?
זהו, אז הגמרא אומרת שכלב היה נשוי לה. כלב בן יפונה. כלב בן יפונה היה נשוי לה. כתוב, וכך הוא כלב את אפרת, הוא בזכר אפרת, זה עזובה, אפרת, שמות שונים של מרים. כן?
פלטי בן
מרים? לא, זה בת של שאול. אני לא מכיר, לא יודע. רק יש לי עוד כמה דברים. ותלת לו את חור, לכלב ומרים נולד חור. וחור יוליד את אורי, יוליד את בצלאל. מי זה בצלאל? מה עושה בצלאל? את המשכן. בצלאל בין אורי בין חור. אז יש בצלאל, לאבא שלו קוראים אורי, לאורי קוראים, אבא שלו קוראים חור, אפרת. ארבעה דורות. אני חוזר, כלב, חור, אורי ובצלאל. כן? מתי בצלאל היה? ביציאת מצרים. ולכמה היה אז כלב? בן 40. יש לו בן? יש לו נין. בצלאל, בן אורי, בן חור, בן כלב, עשה את המשכן. אולי בשנתיים. אז 4 דורות ב-40 שנה, התחתנו מאוד צעירים. עכשיו, מתי כלב, אז גם במקום אחר, אומרת הגמרא, שבאמת הוא היה בן 13 כנראה, 12-13. חלק 40 ל-3, אני יודע, בערך 13. עכשיו, עד כמה הייתה אפרת אז, ביציאת מצרים? כלב היה בן 40. כמה הייתה אפרת? 85. לא, אימא שלה. אימא שלה הייתה מעוברת. היא נולדה. איך קראו לה?
יוכבת.
לא, לא, יוכבת. אימא שלה. היא ילדה אותה, שתה בת 130, ילדה את מרים. גם אמרם עשה אותו מעלה. אמרם גם היה יותר צעיר ממשר יוכבת. אמרם לקחת את היבת שהיה יותר צעיר ממנה. כלב נשא את... היה לו 4 ילדים שהיה בן 40, ומרים מוגרת לו ב-40 וכמה שנה. הוא היה בן 13 שתחתן איתה, היא הייתה בת 50. אתה צריך ילד בן 12 וחתן עם אישה בת 50. עכשיו התוצאות היו טובות מאוד, ברוך השם. תוצאות מצוינות, חור, מטלל. ברוך השם. אבל רק להראות מה הדורות של פעם, לא הדורות של היום. זה מאוד מעניין הדבר הזה.